הברייתא של מאי חנוכה, דתנו רבנן, בכ"ה בכסלו, המעשה של חנוכה והסיום, נעשה בו נס והדליקו ממנו 8 ימים, לשנה האחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה. לשנה האחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה. אז אומר על זה רש"י, ועשאום ימים טובים בהלל והודאה, לא שאסורים במלאכה, שלא נקבעו אלא לקרות הלל ולומר על הניסים בהודאה. הקביעה הייתה רק לקרות הלל ולומר על הניסים בהודאה. זאת הייתה כל הקביעה. הקביעה כולה, אז היא התרכזה בזה, זה נקבע להלל והודאה. אבל לשם מה היה צריך את הימים הטובים? למה צריכים היו לקבוע את זה כימים טובים? לשם מה ימים טובים? מה עניינם של ימים טובים? הודעה לא צריכה ימים טובים. להודות מודים על מה שצריך להודות, על כל מה שחייבים להודות. אין שום צורך בימים טובים לשם כך. הלל גם בגמרא בסוף פסחים, בדף קי"ז, כתוב בגמרא שהלל, אז נביאים שבהם תקנו שיהיו אומרים אותו על כל פרק ופרק, ועל כל צרה וצרה שלא תבוא עליהם, כשנגאלים אומרים אותו על גאולתם. אז אומר על זה רש"י, כשנגאלים אומרים אותו על גאולתם כגון חנוכה. כך כתוב ברש"י. זאת אומרת שההלל שאומרים בחנוכה זה הלל שנאמר על כשנגאלים אומרים אותו על גאולתם. זה לא הלל שנאמר על כל פרק ופרק. אז מאוד לא מובן, מאוד תמוה, לשם מה היה צריך לקבוע את הימים הטובים בהלל והודאה? קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה. למה צריך את הימים הטובים? זה בוודאי שעל כל פרק ופרק זה מה שנקרא ימים טובים, ועל כל צרה וצרה שלא תבוא עליהם כשנגאלים אומרים אותו על גאולתם. איזה צורך יש בימים הטובים? למה צריך ימים טובים כדי שיאמרו הלל? ההלל הרי לא נאמר על ההלל נאמר לא על הפרק, אלא הוא נאמר על הגאולה. כשנגאלים אומרים אותו על גאולתם. הלל שנאמר על גאולה, לשם מה הוא צריך את השם ימים טובים? למה צריך את קביעת היום כימים טובים? וזה מפורש הרי בברייתא, קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה. הגמרא בערכין, מפורש בגמרא שההלל נאמר משום ניסה, כך כתוב בגמרא. הסוגיה בדף י' במסכת ערכין, דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק, 18 ימים שהיחיד גומר בהם את ההלל. 8 ימי החג, 8 ימי חנוכה, ויום טוב הראשון של פסח, ויום טוב של עצרת. אז הגמרא אומרת שהטעם שאומרים זה משום שהשיר יהיה לכם כליל התקדש חג, אז כל זמן שהוא מקודש לחג אומרים בו שירה, וזמן שלא מקודש לחג לא אומרים בו שירה. ראש השנה ויום הכיפורים זה איקרו מועד ואיקדוש ועשיית מלאכה לימה. למה בראש השנה ויום הכיפורים לא אומרים הלל? אומרת הגמרא, יש טעם צדדי. משום שספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו, אז זה לא זמן לומר שירה. והחנוכה זה לא הכי ולא הכי. זה לא איקרי מועד ולא נתקדש בעשיית מלאכה. לא הכי ולא הכי. וכמה? בכל זאת אומרים הלל. אומרת הגמרא, משום ניסה. אומרים הלל בגלל הנס. וזה עצמו קצת סותר את מה שכתוב ברשי שם בפסחים, שההלל שנאמר זה הלל מדין, כשנגאלים אומרים אותו על גאולתם. כשנגאלים אומרים אותו על גאולתם, אין צורך בנס. הלל לא נאמר על הנס. הלל נאמר על הגאולה ולא על הנס. הגאולה לא צריכה נס. גאולה, גאולה, זאת הסיבה להגיד. על כל צרה וצרה שלא תבוא עליהם, כשנגאלים אומרים אותו על גאולתם. זאת הסיבה, זה המחייב לומר שירה. זה המחייב לומר עליהם. ננסה קצת להרחיב את הדברים, להבין את הדברים ביסודם, עד כמה ש... עד כמה שאנחנו יכולים. הפירוש הפשוט של הנוסח שאנחנו אומרים בעל הניסים, אנחנו אומרים בנוסח, מסרת גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, טמאים ביד טהורים, רשעים ביד צדיקים, זידים ביד עוסקי תורתך. יש כאן תערובת של שני דברים. זאת אומרת, מה שנחשב גיבורים ביד חלשים נחשב כאילו נס, רבים ביד מעטים נחשב כאילו נס, טמאים ביד טהורים לא נשמע כאן הנס. הדבר ידוע, כן. הפירוש הוא לא כך, זה בוודאי, כן. גם גיבורים ביד חלשים זה לא נס. לא מדובר פה על הנס. הנושא כאן זה לא הנס. לא על הנס מדברים. לא בנס עסקינה. קודם כל צריך לדעת, והדבר הזה הוא כלל ויסוד גדול, זה דבר חשוב לדעת. עיקר, כשכתוב הפסוק, וכי תבוא מלחמה בארצכם, על הצר הצורר אתכם, אז כתוב בפסוק סדר המלחמה ואיזה אופן נלחמים, איך צריכים לנהל את המלחמה. אז כתוב והריאות בחצוצרות. בסוף הפסוק כתוב נזכרתם לפני השם אלוקיכם ונושעתם מאויביכם. כשכתוב בפסוק ונושעתם מאויביכם, אז פירוש הדבר שהדבר הזה הוא טבעי. כך זה הדבר. סדר הדברים זה לא נס. התורה לא מדברת על ניסים, לא סומכת את ענייניה על ניסים. זה סדר הדברים, זה סדר הנהגת העולם הטבעי, הפשוט. הדבר הזה לא נקרא נס. אם תוקעים בחצוצרות ומנהלים מלחמה כראוי, והמלחמה מתנהלת ומנצחים במלחמה, אז מתקיים כאן פסוק מפורש בתורה. ונזכרתם לפני השם אלוקיכם ונושעתם מאויביכם. וכשמתקיים ונושעתם מאויביכם, אין כאן שום נס. זה לא נס בכלל. זה בדיוק כמו שיום כיפור מחפר את כל החטאים, וגם זה לא נס. זה לא נס, אף אחד לא יעשה מזה נס. כך הוא טבעם של דברים. נס נקרא דבר ש... הנהגה ש... שהיא לא כדרך הטבע בכלל. זאת אומרת, זאת לא ההנהגה הטבעית, זאת ההנהגה שנשתנתה. הנהגה שונה. נתגלתה כאן הנהגה אחרת מההנהגה הקבועה. אבל כשכתוב בפסוק שכך זה סדר הדברים, אם כך הוא סדר הדברים, זאת ההנהגה הקבועה וזאת ההנהגה המסודרת. כך צורת ההנהגה וכך עיקר ההנהגה. כך צורת הדברים. אז נמצא שכאן אנחנו לא עסוקים בנס, אין כאן שום עניין, הנושא הוא כאן לא נס. כשאומרים מסרת גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, טמאים ביד טהורים, כל הדברים האלה, זאת אומרת, בדיוק באותה מידה, כמו שטמאים ביד טהורים זה לא סיפור של נס, כך גם גיבורים ביד חלשים זה לא סיפור של נס. לא את סיפור הנס אומרים פה. מה כן? אז כאן כתובה הסיבה, וזאת הנקודה, את הדבר הזה צריך להבין. הסיבה כתובה, הסיבה שיוון נמסרה בידינו, בידי בני ישראל, בידי בני חשמונאי. אז הסיבות הן חמש: העובדה שהם היו טמאים, העובדה שהם היו זידים, העובדה שהם היו רשעים, העובדה שהם היו גיבורים, והעובדה שהם היו רבים. כל אלו הם סיבות שבגללם הם נמסרו בידי ישראל. ישראל ניצחו בגלל חמש סיבות: בגלל העובדה שהם היו טהורים, בגלל העובדה שהם היו עוסקי תורתך, בגלל העובדה שהם היו צדיקים, בגלל העובדה שהם היו חלשים, ובגלל העובדה שהם היו מעטים. המדובר פה לא בסיפור נס, כל הדברים האלה הם כולם אחד. והנושא כאן, כן, הנושא שנאמר כאן, זה נתינת טעם. סיבת הניצחון הייתה מפני שאלו היו גיבורים ואלו היו חלשים, לכן החלשים ניצחו את הגיבורים. הם היו רבים והם היו מעטים, לכן הרבים הפסידו והמעטים ניצחו. הם היו טמאים והם היו טהורים, לכן הטהורים ניצחו והטמאים הפסידו. זה פירוש הדברים. זאת אומרת, זה הפירוש הפשוט של הדברים, רק צריך להבין. אז כך, אנחנו ננסה קצת להבין את שורש עניין יוון. בנבואה של דניאל אותה נבואה בשנת 3 למלכות בלשאצר המלך, חזון נראה אליי, אני דניאל, אחריה נראה אליי בתחילה. ואשא עיניי ואראה, והנה איל אחד עומד לפני האובל. טוב, ראיתי את האיל מנגח ימה וצפונה ונגבה, וכל חיות לא יעמדו לפניו, ואין מציל מידו. ועשה כרצונו והגדיל. ואני הייתי מבין, כל זה זה הנבואה של דניאל. והנה צפיר העיזים בא מן המערב על פני כל הארץ, ואין נוגע בארץ, והצפיר קרן חזות בין עיניו. וראיתיו מגיע אצל העיל, והתמרמר אליו, ויח את העיל, וישבר את שתי קרניו, ולא היה כוח בעיל לעמוד לפניו, וישליחהו ארצה וירמסהו, ולא היה מציל לעיל מידו. וצפיר העיזים, צפיר העיזים זה מלכות יוון, והעיל הקודם זה מלכות פרס ומדי. וצפיר העיזים הגדיל עד מאוד, וכעוצמו נשברה הקרן הגדולה. עם זה שהוא התעצם, בהתעצמות הזאת עצמה, אז נשברה הקרן הגדולה. אז אומרים על זה רבותינו הראשונים, אני מקריא מפירוש רבינו סעדיה גאון. קרן אחד בתחילת קרן, והוא אלכסנדרוס מוקדון, הוא הצפיר בעצמו, והקרן הוא המלוכה. ויבוא עד העיל שנלחם במלך פרס, וירמסהו למלך פרס. וצפיר העיזים הגדיל, הוא מלך יוון, הוא אלכסנדרוס, הגדיל מאוד במעשים גדולים. וכעוצמו, כאשר נתרברב מאוד, אז מת אלכסנדרוס, שנקרא הקרן הגדולה. כתוב, וכעוצמו נשברה הקרן הגדולה. דהיינו, עם זה שהוא התגדל מאוד, וצפיר העיזים הגדיל עד מאוד, וכעוצמו, זאת אומרת, שהוא התגדל מאוד מאוד, נשברה הקרן הגדולה, ומת אלכסנדרוס. וידוע שהוא מת צעיר, באבן עזרא כתוב כך, באבן עזרא כתוב שהוא מת בגיל 30. ובימי בחרותו, כמו בן 30 שנה, מת. זה לשון האבן עזרא. בכל אופן כתוב כאן, וכעוצמו, כך כתוב, וכעוצמו נשברה הקרן. במראה האחרון, במראה השלישי למעשה, במראה השני של המלאכים. ואני בשנת אחת לדריווש, ואתה אמת אגיד לך, הנה עוד שלושה מלאכים עומדים לפרס, והרביעי העשיר עושר גדול מכל, וכחזקתו ועושרו יאיר הכל את מלכות יוון. ועמד מלך גיבור ומשל ממשל רב ועשה כרצונו. עמד מלך גיבור. רש"י, ועמד מלך גיבור ביוון הוא אלכסנדרוס מוקדון. שוב, זה המלך הראשון של יוון. ועמד מלך גיבור ומשל ממשל רב ועשה כרצונו, וכעומדו תישבר מלכותו. וכשיתחזק הרבה ויעמוד על חזקתו, תישבר מלכותו. אז פעמיים כתוב כאן, בנבואות של דניאל, פעמיים, שהסיבה שנשברה מלכותו, זה משום שזה גדל מאוד, זה התעצם מאוד. וההתעצמות הגדולה הזאת, העצומה, אז היא עצמה הייתה סיבת מפלתו. וכעומדו תישבר, וכעוצמו, ונשברה הקרן הגדולה. וכעומדו תישבר מלכותו. אז כתוב כאן שהדבר הזה עצמו הוא סיבה לשבירת המלכות. צריך להבין, אנחנו נמצאים כאן בסוגיה נוראה. בורא העולם נתן אפשרויות, נתן כוחות שליטה, כוחות השתלטות, כוחות של עוצמה למלך אלכסנדר, המלך הראשון של יוון. זה דבר שאין לו אח, אין דומה לזה. זאת עוצמה נוראה, המלכות שלו התפשטה על פני כל העולם כולו. בכוח רב ובעוצמה נוראה. ובשני דברים, הוא השתלט על כל העולם כולו. זאת אומרת, חוץ ממה שלא נתנו לו, נראה עוד מעט. השתלט על כל העולם, כבש את כל העולם. זה אחד. וזה היה לזמן קצר. זמן קצר מאוד. וכעומדו תישבר מלכותו. אבל הוא כבש את כל הדעות כולם, את כל מערכת הדעת של העולם. אז כאן זה היה כיבוש שקיים בפשטות, הוא קיים עד היום הזה. זאת השתלטות שהוא בעוד אופן, הוא השתלט על כל העולם כולו. ועל כל העולם כולו זה הכוונה עד הסוף. כל העולם כולו תחתיו, כל העולם כולו. זאת אומרת, תחת שליטתו, הוא השליט את מה שהוא השליט. הרבה פעמים במשך השנים הזכרנו פה את דברי הרמב"ן בפרשת בלק. הרמב"ן שהיה מצונזר עד לפני מספר שנים, אז הוא לא היה בחומשים, לא נתפס בחומשים. עכשיו הוא נתפס ברוב החומשים החדשים, בכל אופן עכשיו זה מצוי מאוד. זה גם נמצא בספר הגאולה של הרמב"ן, גם שם זה נמצא. חוזר כמעט על אותם דברים. הרמב"ן מעריך הרבה על הפסוק וצים מיד קיטים ועינו אשור ועינו עבר וגם הוא עדי עובד. על הפסוק הזה כתוב שם ברמב"ן עריכות גדולה, נפלאה מאוד, לבאר, להראות איך אדום, שהיום הוא, היום זאת המלכות שכל העולם תחתיה, אנחנו בכל אופן נמצאים בגלות הזאת, והמלכות הזאת היא מלכות שהיא ענף מיוון. זה ענף שיצא מיוון. ומפורש ככה בדברי כל רבותינו כולם, הדברים ידועים. מה שכתוב בגמרא, והעבדתי, הגמרא לומדת מפסוק, והעבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשיו. פסוק בספר עובדיה. והעבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשיו. יש חוכמה באדום תאמין, יש תורה באדום אל תאמין. אף על פי שאדום הוא לא זה שהוא הוא לא המיוחד לחוכמה. מבין המלכויות המיוחד לחוכמה זה יוון. אבל החוכמה של אדום, החוכמה של אדום זהו ההעתקה והשליטה, ההשלטה של חוכמת יוון. וזה ידוע תמיד, בכל מקום, הדברים מפורסמים תמיד, בכל מקום זה נקרא איטליה של יוון. לשון רש"י בסוף פרשת וישלח. איטליה של יוון. כתוב בכמה מקומות בחז"ל, ובמקומות אחרים כתוב איטליה של אדום, כמו שידוע. בנקודה הזאת זה אחד. יש כאן כיבוש, וזה כיבוש נורא. כיבוש נורא, כיבוש נורא. הנשימה נעצרת. זה כיבוש נורא. וזה כיבוש שהשתלט על כל העולם כולו. מכל הבחינות. זאת אומרת, גם השתלט על כל התרבות כולה, ועל כל העתיד כולו. וזאת שליטה חזקה, שליטה מלאה. גם אלה שמתווכחים איתו, אז הם מתווכחים עם הכלים שלו. התוכן הפנימי של הדבר הזה, יש כאן עומק. זה דבר שמתבאר מדברי רבותינו. מעומק דברי רבותינו למדנו. יוון זאת מערכת דעת שעניינה תפיסה אחרת, או שינוי, או נקרא לזה שינוי, נקרא לזה עיוות, נקרא לזה... בכל אופן, הדבר הזה מתייחס לעצם המציאות. יוון טוענת לתפיסה אחרת של עצם המציאות. מזה נובע, מזה יוצא, שהשליטה של יוון חייבת להיות על כל מה שנקרא מציאות. אחרת זה לא זה. כל הניסיון של יוון, כל המלכות הזאת, כל עניינה הוא בזה שהיא תפיסה אחרת של המציאות כולה. זה מחייב שהיא תתפרס על פני המציאות כולה. תתפרס, תשתלט על פני המציאות כולה. כל מה שיש, חוץ מכמה דברים שוליים, אבל כל העולם כולו הוא תחתם. המציאות כולה. זאת המלכות שבורא העולם נתן להם, זאת המלכות, זה הניסיון, זאת הגלות שאנחנו נמצאים בה. שם זה התחיל. כיוון שהגלות הזאת היא גלות של תפיסת מציאות שונה, תפיסת מציאות אחרת, אז הדבר מחויב, כך חייב להיות, שהמציאות כולה תהיה, זאת אומרת, שתהיה להם שליטה על כל המציאות כולה. התביעה של יוון, זאת לא תביעה כמו פרס ומדי, פרס ומדי. בגמרא כתוב שפרס ומדי עניינם הוא לאכול, לשתות, להנות. הדבר הזה לא שייך למציאות. בתור מציאות, בתור שכזאת. זה לא שייך למציאות בתור... הנושא כאן הוא לא המציאות כמו שהיא. אז אין שום חובה שזה ישתלט על פני כל העולם כולו. זה לא מחויב להיות כך. כך זה בבבל, כך זה בפרס ומדי, כך זה באדום. שם הדבר לא מחויב מצד עצמו. כאן, אז הדבר הזה מחויב מצד עצמו. כיוון שזה כך, כל מציאות שתופסת את עצמה בצורה כזאת, והתפיסה הזאת כוללת את כל המציאות כולה, והדבר הזה הוא בלתי אפשרי, אז ההשתלטות עצמה מחייבת את הביטול של עצמה. זה מחויב המציאות, זה לא ייתכן אחרת. זאת אומרת, כל דבר שבעצם עניינו, אז הוא תובע להשתלט על הכל. וזה הרי לא ייתכן, כי זה הרי שקר. זה אי אפשר. אז ככל שהוא משתלט יותר, נמצא, כעומדו תישבר מלכותו. וכעוצמו נשברה הקרן הגדולה. ככל שהוא מתחזק יותר, הוא מתעצם יותר, אז הוא נהיה יותר כולל את כל המציאות כולה. ודבר שהוא נתפס, תופס את עצמו כמציאות עצמה והוא שקר, אז זה מוכרח להתבטל. זה דבר שהוא חייב להתבטל, זה לא ייתכן. זה הדבר המיוחד שנאמר ביוון. ביוון נאמר שהביטול, הביטול בא דווקא מתוך ההתעצמות הגדולה. ההתעצמות הגדולה חייבה את הביטול. הכוח הגדול, עומדו, עוצמו, זאת הייתה סיבת השבירה. אנחנו צריכים לנסות להבין איפה היא מונחת, אותה תפיסת מציאות אחרת. זאת אומרת, איפה נקודת המעבר מתפיסת מציאות זאת, מתפיסת המציאות שהייתה עד יוון לאותה תפיסת מציאות שיוון באה להשליט אותה בעולם. ופה מדובר על עצם תפיסת המציאות. לכן הדבר הזה נהיה בלתי אפשרי ככל שהוא ישתלט יותר. לכן הדבר הזה הפך להיות סותר את עצמו ככל שהוא ישתלט יותר. נלמד קטע בגמרא. הגמרא במסכת תמיד, בדף למד ב'. אז כתוב כאן סיפור על אלכסנדר כשהוא כבש את אפריקה. כבש את מדינת אפריקה, וזה... בגמרא כתוב שמדובר פה על קצה הדרום. אמר להם, באינה דאיזה למדינת אפריקה. אמרו לו, לא מצית אזלת. נתנו לו יצא איך להגיע לשם, בקיצור. אז הוא הגיע לאן שהוא הגיע. כי נפיק ואתי, זאת אומרת, הוא בא שם למדינת אפריקה ושם לימדו אותו. כתוב כאן בגמרא, זה לא בדיוק, זה לא, כרגע לא הנושא שלה. הולכן, כתוב כאן שהיו נשים שלימדו אותו לקח. נשים ששלטו שם באותו מקום והם לימדו אותו לקח. ואלכסנדר כתב, כתב אבבה דמחוזה, כתב על הדלת, וכשהוא יצא הוא כתב על הדלת. אנא אלכסנדרוס מוגדון, הביתי שטיה, הייתי שוטה, עד דעתיתי למדינת אפריקה דנשיה, למדינת אפריקה ששולטים שם נשים, ויליפת עיצה מנשיה. טוב, זה עניין אחד. בהמשך כתוב בגמרא, כי שקיל ואתי, יתי ואהו מעיינה. כי שקיל ואתי, הוא המשיך ללכת. הוא המשיך ללכת. זאת אומרת, מדובר פה באדם שכביכול בורא העולם השליט אותו, נתן לו כוח, נתן לו עוצמה, כוח נורא להשתלט על כל העולם כולו. זאת אומרת, זה הרי מבינים לבד שלא מדובר פה בכוח פיזי, בכוח לכבוש מקומות, אלא מדובר פה בכוח שניתן לו מלמעלה, שהוא יוכל להשליט את עצמו, כמו שאמרנו. ניתן לו כוח מלמעלה להשליט את עצמו עד גבול מסוים על המציאות. זאת הגלות שבורא העולם גזר על העולם, על המציאות עצמה. כי שקיל ואתי, יתי ואהו מעיינה, ישב על מעיין כאכיל נהמה, הוא אכל לחם, הבו בידי גולדני, היו עם דגים מלוכים. אלכסנדר הגדול, הוא הגיע למקום, הוא היה מחוץ לעיר, והוא הלך והגיע למין מקום נידח, ומה שהיה לו ביד זה לחם ודג מלוח. בהד אדם חבר אלוהו, נפל בו ריחה. ועוד שהיו רוחצם במים כדי להסיר מליחתם, הוא רצה לרחוץ קצת את הדג מלוא. אז נפל בו ריחה, ככה זה הגרסה של המפרש. יש גרסה אחרת שנפל בו רוחה. זאת אומרת, הם חזרו וחיו. נעשו דגים חיים. אבל בכל אופן, כמו שכתוב כאן במפרש, נפל בו ריחה. אומר על זה המפרש, ומעיין מגן עדן היה. אמר, שמע מינה, היי אינה מגן עדן עתי. הריח הזה זה ריח טוב. ריח שבא מגן עדן. נקריא כמה שורות בדברי הגמרא, ואחר כך ננסה להבין. שמע מינה, היי אינה מגן עדן עתי.
איקא דאמרי שקל מהנו מאיה תרה באפה, רחץ פניו, וככה הוא נשאר, בזה הוא נשאר, לקח מהמים ורחץ את הפנים. איקא דאמרי, זה לא האיקא דאמרי, בדרך כלל כמו שידוע, האיקא דאמרי סובר שזה לא מתאים לאלכסנדר. איקא דאמרי אידלי כולי, הוא עקב אחרי המעיין להגיע עד המקום, הוא לא רחץ את הפנים והפסיק, די לו בזה, הוא לא הסתפק בזה, אלא גם את זה צריך לכבוש, אז הוא ישתדל להגיע עד למקום, עד למטה לפתח דגן עדן. הוא הגיע עד לפתח שהמעיין הזה יוצא משם. המהר"ל כאן מעריך, כאן בחידושי אגדות וגם בעוד מקום בנתיב האושר, המהר"ל מעריך לבאר כשיטתו שהדברים הם לא כפשוטם, זאת אומרת הדברים הם רק בתוכן הדברים, ככה זה היה, הדברים הם לא כפשוטם, זה לא פיזית קרה מעשה כזה שאלכסנדר הגיע למקום שהוא פתח דגן עדן. אבל הכוונה היא, מדובר פה ב... הוא כבש והגיע עד לדרגה, עד למקום, עד ל... כיוון שהמדובר פה על המערכת שנקראת מציאות, על המציאות עצמה, אז הוא הגיע הלאה. הוא הגיע הלאה, כבש עוד. הוא הגיע לפתחה דגן עדן, רמה קלה, פתחו לי בבא. הרים את קולו וצעק, תפתחו לי את הדלת. אז הוא שמע קול מבפנים, זה השער להשם צדיקים יבואו בו. עד כאן, זה לא בשבילך. עד כאן. אמר להון, אנא נמי מלכה אנא, מחשב חשיבנה, אני חשוב, הבו לי מידי, תנו לי משהו. תנו לי משהו. אני מלך, אני חשוב, אני אלכסנדר. תנו לי משהו. יבו לאחד גולגלת דעינה. זה הגרסה שכתוב. נתנו לו גלגל עין. גלגלת דעינה, גלגל של עין. לשון המפרש, אמר לו, אנא מלכה אנא, וחשוב אנא. תנו לי דבר אחד מגן עדן, אויל ואינכם רוצים לפתוח לי שער. נתנו לו גולגלת דעינה. אתיי, תקלי לכולי דהבה וכספה דידי בהדי, ולא הווה מתקלי. הוא שקל כנגד הגלגל העין הזה שזרקו לו מגן עדן. זרקו לו החוצה מגן עדן, אליו. זרקו לו גלגל עין. אז הוא שקל כנגד גלגל העין הזה, כנגד את כל כספו וזהבו. והעין הכריע את הכף. העין שקלה יותר. אמר להון לרבנן, הלך, בדברים כאלה כבר צריכים ללכת לשאול את החכמים. אמר להון לרבנן, מי היי? מה זה? מה זה? מה קורה? אמרי גולגלת דעינה דביסרה ודמה דלא כסבה. זה גלגל עין של בשר ודם שלעולם לא סבר. פשוט, בסך הכל זה גלגל עין של בן אדם. ובן אדם אז אינו לא תסבע. לעולם. אז כל כסף וזהב שאתה שם כנגד, אז זה עדיין לא חצי תאוותה של אותה עין. אז לכן העין מכרעת. העין מכרעת והיא שוקלת יותר. אמר להו, ממי דהכי הוא? כן, אלכסנדר הרי לא מאמין לרבנה. תוכיחו לי, תוכיחו לי, תביאו לי ראיה, תוכיחו לי. שקלה כלי לאפרה וקסיה. לקחו קצת אפר וכיסו את העין. לאלתר טק. מיד זה חזר למשקל הטבעי שלו, וזה לא שווה כלום. הוכיחו לו. זה סיפור של אלכסנדר. הגמרא מביאה סיפור על אלכסנדר. סיפור על אלכסנדר. אז ננסה לבאר כאן קצת, קצת משהו ממה שהמהר"ל מגלה כאן בחידושי אגדות, לבאר את תוכן העניין. מה הנושא? על מה מדברים פה? על מה מדברים פה? אז נבאר קצת מעומק דברה. להבין. קודם כל, אלכסנדר עצמו. אלכסנדר עצמו הגיע, כאן מדובר, רואים כאן, שניתן לו כוח, ניתנה לו עוצמה, ניתנה לו אפשרות להתקדם, להשתלט, להגיע בעוצמה נוראה, עד למקור שמשם החיים נובעים. מתבאר פה, הרי זה אנחנו רואים, מכאן אנחנו רואים את השליטה שניתנה לו. אז על איזה שליטה מדובר? כל העולם כולו, והכוונה היא לא כל העולם כולו, כאן לא מדובר על שטח, כאן מדובר על דרגות, תפיסות במציאות עצמה, עד למקום שמשם מקור החיים, משם החיים נובעים. דהיינו, הוא הגיע עד לפתח של גן עדן. פתח של גן עדן. גן עדן עצמו כמובן לא נפתח בפניו. אבל הפתח של גן עדן, משם יוצא מעיין, מים חיים, שמשם מקור החיים של כל העולם כולו. עד שם הוא הגיע. ריח הטבע. כבר דיברנו פה הרבה פעמים על זה. ריח הטבע פירושו, כל דבר שהוא, ככל שהדבר יותר חי, ריחו טוב יותר. ככל שהדבר פחות חי, או ככל שהוא פירש מהחיים, אז ריחו רע. כשמדובר פה על מקור החיים עצמה, המעיין שיוצא מגן עדן, ממקור החיים עצמה, אז זה ריח טוב. זה ריח טוב, זה ריח שאין כמו. אפילו לדבר שהוא פירש מהחיים, אבל לא כפי הגרסה שרוח הטבע. פה מדובר על דגים מלוכים, דגים מלוכים, דגים מלוכים זה נקרא דבר שנתיישן מאוד מאוד. והמלח זה הדבר שמחזיק אותו, שריחו לא יהיה רע. זה הברית מלח. המלח. מלח יש לו ברית שהוא לעולם לא מסריח. ריחו לעולם לא רע, מלח לא מתקלקל. אז מדובר פה בדג מלוח שהוא מצד עצמו כבר פירש מהחיים מזמן, וצריך הרבה מלח. אם רוצים לאכול צריכים לשטוף את המלח. צריכים היו הרבה מלח כדי להחזיק את הדבר הזה. שעוד יהיה אפשר, שאפשר יהיה לגוע בזה. וכשרחצו את זה באותו מעיין, אז הרחיצה באותו מעיין הביאה, נתנה בדבר הזה ריח טוב. ריח טוב באופן מיוחד. ריח טוב שאלכסנדר הביא, שהדבר הזה הוא ממקור החיים. שמע מינה מגן עדן. זאת אומרת, זה דבר שהוא לא במערכת שנמצאת פה. זה לא מפה, זה לא מהמציאות שלנו. זה דבר שהוא ממקור החיים בעצמם. במקור החיים, שם מקור. אז אותו אלכסנדר הגיע עד למקום הזה, עד למקור, למקור שמשם החיים נובעים. והוא ביקש להיכנס פנימה. הוא ביקש להיכנס פנימה בתור כובש, בתור אלכסנדר. אנא מלכה אנא, פיתחו לי. הוא לא ביקש להיכנס שם כאדם, הוא ביקש להיכנס לשם כאלכסנדר, אנא מלכה אנא. אני אדם חשוב, ככה הוא צעק, תפתחו לי. אז אמרו לו, לכאן לא נכנסים חשובים. כאן זה לא מקום של חשובים. זה השער להשם, צדיקים יבואו. זאת אומרת, להיכנס לכאן, זה לא שייך אליך. זה לא בשבילך. את זה לא כובשי. כאן לא המלכות ולא החשיבות הם אלו שיביאו אותך כאן, פנימה. למקום הזה לא נכנסים מכוח זה. אבל תיתנו לי משהו. כלומר, תיתנו לי משהו, זה הכוונה. תיתנו לי את הדבר שהוא שייך אליי מתוך המציאות הזאת שהיא מקור החיים. הרי הוא הלך, הוא עקב אחרי המעיין והגיע עד למקור המעיין, ומקור המעיין היה נעול בפניו. לשם לא נכנסים. על הקושיה הזאת יש תירוץ אחד, אבל התירוץ הזה לא מתגלה בעולם הזה. פה זה לא מתגלה. יש איזה תירוץ אחד. בפרוח רשעים כמו עשב ויצית. ויציצו כל פועלי אוון. אז כתוב באותו פרק, שאיש בר לא ידע וכסי לא יבין את זאת. בפרוח רשעים כמו עשב ויציצו כל פועלי אוון, זה להישמדם עד עד. שם בפרק ההוא בתהילים, פרק עין ג' אז כתוב, אומר דוד המלך על עצמו, עד אבוא אל מקדשי כל אבינה לאחריתה, אך בחלקות תשיק לעמו, יפלטם למשועות. זה נקרא, מתנהגים איתם כאילו בשפת חלקות, מחניפים להם, אבל זה כדי להפיל אותם לשאול תחתית. זה מה שנקרא בלשון הכתוב, בתורה, זה נקרא, משלם לשונאיו אל פניו להעבידו. זה דבר נורא והיום. השם ישמרנו ויצילנו מלהיות שייכים לה, באיזה אופן שהוא חליל על ההנהגה הזאת. השם ישמור את כולנו מזה. משלם לשונאיו אל פניו להעבידו, פירוש הדבר. שכביכול, בורא העולם נראה כאילו שהוא אוהב את האיש הזה. משפיע עליו כל טוב. מכל הצדדים. ובאותו רגע שמתגלה האמת, כלומר, כשהוא עובר מהעולם הזה לעולם הבא, אז הוא נשאר חסר זכויות לגמרי. זה נקרא להישמדם עדי עד. הוא נשאר בלי מאומה, בלי שום דבר. כלום. אין בידו דבר. וזאת הנהגה קשה, נוראה מאוד. אנחנו לא רואים את זה. אנחנו בינתיים, כמו שאנחנו חיים בעולם הזה, אז למראה עינינו, אנחנו רואים את השעה שמשחקת להם לרשעים. ואנחנו רואים היטב היטב את הוואי נגוע כל היום ותוכחתי לבקרי. את זה רואים טוב. ואת השעה שמשחקת והנה אלה רשעים ושלווי עולם היסגו חי. הם גם שלווי עולם וגם עושים חי. והם רשעים. הרי הם רשעים נוראים. הרי גם הם יודעים שהם רשעים. הם רשעים בגלוי. רשעים בגלוי הם רשעים. להדיע. הנה אלה רשעים ושלווי עולם היסגו חג. כאן אנחנו צריכים להאמין. לא להיות איש בר ולא להיות כסיל. להבין ולדעת שכל זה זה להישמדם עדי עד. בעולם הזה לא מתגלה ההנהגה הזאת. הדבר הזה לא מתגלה פה, זה מתגלה שם. כשמדובר עדי עד, אז באותו עדי עד שם זה מתגלה. כאן בתוך ההנהגה של העולם הזה אין גילוי לזה. כשהדבר הזה כן מתגלה בעולם, אם קורה והדבר הזה כן מתגלה בעולם, אז פירוש הדבר שנתגלתה כאן בעולם הזה משהו מההנהגה של לעתיד לו, משהו מההנהגה של זה מה שקרה בשני הפעמים האלה. ואת זה מגלים לנו רבותינו. בפורים זה גלו יותר, בפורים זה גלו יותר. בחנוכה זה פחות גלו. יותר סתום. אבל בפורים זה גלו יותר. היה מישהו שהתגדל והתגדל, הגדיל את עצמו והגדיל את עצמו, וכמו שכתוב בפיוט אשר הני, וגדולתו יקשה לו לכת. הוא הגדיל את עצמו עד שהוא הגיע לעץ גבוה 50 אמה, 50 אמה, לא פחות, לתלות את מורדכה. שם זה התפקע. שם זה נגמר. זה מקביל לאלכסנדר שרצה לקפוץ ולעבור את השער לגן עדן. גדל, תפח, תפח, תפח. נתאר לעצמנו כשמנפחים דבר, מנפחים ומנפחים ומנפחים, וזה נהיה גדול, מאוד מאוד. אבל בניפוח אחד טיפה ומשהו יותר, עוד טיפה ניפוח, אז כל הסיפור הגדול זה והיה כלא היה. כלום, שום דבר. שום דבר לא נשאר מזה. והיה כלא היה. זה איננו. זה לא נמצא. כל מה שנשאר ממנו זה שכמה שוטים נבהלו. זה הכל. זה הבהיל כמה טיפשים. או תינוקות. אבל כדבר, כמציאות, והיה כלא היה, זה איננו. זה מה שהיה שם, וזה גם מה שהיה בחנוכה. כאן נתגלה. אותה הנהגה עצמה, אותה הנהגה עצמה, שהיא ההנהגה שנותנת לרשעים, כל טוב, השעה משחקת להם. וזה נראה כאילו מרום משפטיך מנגדו. זה נראה כאילו שהוא עושה מה שהוא רוצה ומסכימים איתו מלמעלה. הסכימה, רחמנא ליצלן, הסכימה דעת המקום על ידו. חלילה וחלילה. זה נראה כאילו שאוהבים אותו שם. זה צד אחד של אותה מטבע. בצד השני של אותה מטבע נמצאים אותם צדיקים, אותם צדיקים שהם מקבלים מכות. ואהי נגוע כל היום ותוכחתי לבקרים. אותם צדיקים שמקבלים מכות כל היום, ואהי נגוע כל היום. האפס, השום דבר שמונח באותו צחוק לרשעים, כנגד העוצמה הנוראה שמונחת באותה חולשה של הצדיקים. אי אלה לחיי עולם ואלה לחרפות ודיראון עולם. אלה, אז המכות שהם מקבלים, הם העוצמה הנוראה שלהם. איזה, כאן נמצאים חיי הנצח שלהם. כאן נמצאת המציאות האמיתית שלהם, המציאות האיתנה שלהם. היא מונחת באותה מכות שהם מקבלים. המכות האלה נותנים להם מציאות איתנה יותר. ואותו שחוק שכביכול בורא העולם שוחק לרשעים. אז הוא יונק מהם את השאריות של כלשהו מציאות שיש להם. כשהם נמצאים פה, בעולם הזה, אז הדבר הזה לא מתגלה. אין שום גילוי לדבר הזה. אין פה, בעולם הזה, אין גילוי לדבר הזה. העולם הזה בנוי כך, שהדבר הזה מחוסה בו, תמון בו, גנוז בו. בנגלה שלו, אז הרשעים מצליחים יותר. והצדיקים מצליחים פחות. ככה זה בנגלה של העולם. אבל כשהדבר הזה מתגלה, החולשה הנוראה בכאילו כוח של הרשעים, והעוצמה הנפלאה והנוראה בכאילו חולשה של הצדיקים, כשזה מתגלה, זה גילוי של מעין לעתיד לו. הוא מסר את הגיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים. זה בדיוק כמו תמאים ביד תאורים ורשעים ביד צדיקים. בדיוק ממש. הסיבה שאלה נמסרו ביד אלה, זה משום שאלה תמאים ואלה תאורים. הסיבה שאלה נמסרו ביד אלה, זה משום שאלה גיבורים ואלה חלשים. כל אחד מבין, גיבורים ביד חלשים פירושו, רשע וטוב לו זה נקרא גיבורים, ביד חלשים זה נקרא צדיק ורע לו. רבים זה כוח ההכרעה של הרשעים פה בעולם הזה, שהם הרבים, ביד מעטים, ביד אותם שאין להם כוח, הם מעטים, פה בעולם הזה. רבים ביד מעטים. רבים ביד מעטים פירוש הדבר, הצדיק ורע לו, כאן בעולם הזה ניצח את הרשע וטוב. שני הפעמים האלה שהדבר הזה קרה, הם המועדים שרבנן חידשו. אחרת מהימים הטובים דאורייתא. הימים הטובים דאורייתא הם גילויי ניסים, גילויי נפלאות. מדובר פה על יציאת מצרים, על יציאת מצרים, קריאת ים סוף, מתן תורה, ענני כבוד. מתן לוחות ביום הכיפורים. ראש השנה שגם הוא שייך ליום הכיפורים. אלה מערכות אחרות, אלה מערכות שהן לא מפה בכלל. אבל כשמתגלה בתוך סדר ההנהגה פה בעולם הזה, הפתרון, התשובה לאותה שאלה נוקבת, לאותה שאלה נוראה, לאותה שאלה שדוד המלך אומר, כמעט נטיו רגליי. משה רבינו לא זכה לקבל תשובה שלמה על זה. כשבעולם הזה מתגלה משהו שההנהגה הזאת כאן מתגלה, שהגיבורים כאן הם החלשים באמת, והחלשים כאן הם הגיבורים באמת, וזה מתגלה פה, בפועל בעולם הזה. מי שהיה עומד לשקול את העוצמה של מרדכי לעומת העוצמה של המן, שעה אחת קודם, אז ודאי שזה הגיבור וזה החלש. זה הגיבור, זה הגיבור הגדול. וזה החלש, הוא חלש באמת. החלש בחולשתו והגיבור בגבורתו. אז החלש בחולשתו ניצח את הגיבור בגבורתו. זה לא שהגיבור נעשה חלש והחלש נעשה גיבור. זה לא נקרא גיבורים ביד חלשים. זה נקרא חלשים ביד גיבורים. הם הרי התגברו עליהם פיזית. אז במה הם גיבורים? הם גיבורים במקום אחר, אז זה לא נקרא מסרת גיבורים ביד חלשים. הם היו צריכים להיות גיבורים, אבל הם לא היו גיבורים. עובדה שהם לא היו גיבורים. הם כן היו גיבורים. הכוח שניצח אותם זה הכוח של החלשים. כאן התגלה הכוח האמיתי. החולשה הזאת היא הגבורה האמיתית, היא המציאות האמיתית. והגבורה הזאת היא היעדר המציאות האמיתית. משלם לשונאיו על פניו להעבידו. כאן נתגלה, המפלה של יוון נתגלה באותה צורה של כעומדו תישבר מלכותו. דוגמת אלכסנדר בעצמו. המפלה של יוון הייתה כעומדו תישבר מלכותו. כגיבורים, כגיבורים הם נפלו. כעומדו, כעוצמו, אז נשברה מלכותו. זה מה שרצינו לבאר. אנחנו לא מודים על ניצחון. היו המון ניצחונות שלא מודים עליהם. ניצחון של סיסרא. הנס הגדול, העצום, הנפלא של חזקיה. ועוד כדומה וכדומה. הרבה. לאו בהכי עסקינה. לאו בהכי עסקינה. אנחנו אומרים הלל והודאה על זה שנתגלה בעולם הזה, נתגלה בעולם הזה. על זה אנחנו מודים. על זה שנגאלנו, נגאלנו או יצאנו מתחת הכיבוש של תפיסת המציאות של יוון. אנחנו לא מודים ומהללים על מה שקרה. קרו הרבה דברים. ההודעה וההלל הם עשאום ימים טובים בהלל והודעה. אי אפשר להאריך יותר, אני רציתי, היה מן הראוי לבאר יותר, עוד כמה נקודות. אי אפשר להאריך יותר. אבל זה מה שרצינו לבאר היום. הנס, הניצחון על יוון, והימי שמחה והלל, כמו שכתוב ברמב"ם, הימים האלה שהם ימי שמחה והלל, השמחה וההלל זה משום ההערה של הימים הטובים שהיו בימים האלה. יש שני מיני עיניים. יש עין אחת שרואה את המציאות כמו שהיא, ויש עין אחת שבן אדם, כל בן אדם זוכה לזה, ביותו עובר. אז כתוב בגמרא, נר דלוק על ראשו, וצופה בו מסוף העולם ועד סוף. נר דלוק על ראשו של כל אחד ואחד מאיתנו, ובנר הזה בן אדם צופה מסוף העולם והצופה. הנר הזה שאפשר לצפות בו, לראות דרכו מסוף העולם ועד סופו, זאת ראיית המציאות האחרת. מסוף העולם ועד סופו, כך רואה הוא בר את העולם. כשהוא יוצא לאוויר העולם, אז הוא, המלאך סותר על פיו, והוא משכח ממנו את כל מה שהוא ראה, ומשתכח ממנו אותו נר. אותו נר נשכח. ומאז בן אדם רואה לא מסוף העולם ועד סופו, אלא הוא רואה רק את מה שמקיף אותו. לא מסוף העולם ועד סופו. מי שרואה מסוף העולם ועד סופו, אז רואה את עצמו בפרופורציות נכונות. מי שרואה רק את מה שמקיף אותו, אז הוא תמיד המרכז. נר דלוק על ראשו וצופה בו מסוף העולם ועד סופו. זהו הנר שאנחנו מדליקים בחנוכה. זה הנר שאנחנו מדליקים. העין שזרקו לאלכסנדר מגן עדן, אותה עין שזרקו לו, זאת העין שלו. כשאנחנו ניצחנו אותו, ניצחנו אותו עד שם. וגם אנחנו ביקשנו שממקור החיים ייתנו לנו משהו. לנו נתנו את הנר. לא נתנו את אותה העין שהיא שוקלת כנגד כל העולם כולו. זאת העין שלו. לנו נתנו את הנר שדלוק על ראשו וצופה בו מסוף העולם ועד סופו. זהו הנר שעל ידו, דרכו, רואים את המציאות האמיתית. הזכרנו פה הרבה פעמים את דברי הגר"א, שפירוש המילה נפש, זאת אומרת הוא אומר את זה על המילה נפש. אז הנפש זה ראשי תיבות, נר, פתילה, שמן. נפש. ואין תלמידיו בשמו. הדבר הזה עצמו כתוב גם באריזה. אחר כתוב בדברי הגר"א עצמו בספר משלי, הזכרנו את זה פה כמה פעמים, גם בלא דעת נפש לא טוב. גם בלא דעת נפש לא טוב. אז אומר הגר"א שבאת בש, אז המילה נפש, מה שמקביל לה באת בש זה טוב. ת' כנגד נון, פ' כנגד ו' וש' כנגד ב'. טוב זה באת בש, המילה נפש. נפש זה טוב. אומרים תמיד. זה הסוד של בהיטיבו את הנרות. נקרא להיטיב את הנרות. להיטיב את הנרות זה נקרא. לעשות את הנפש לטוב, כדי שיוכל יהיה להיות נר דלוק על ראשו. נר זה הכלי, פתילה ושמן, אבל האור צריך לבוא מלמעלה. להדליק, להדליק את הנר הזה. מי שמיטיב את הנרות שלו היטב היטב, אז מובטח לו שיהיה נר דלוק על ראשו. האור עצמו זה בא מלמעלה. פנאי שבן אדם יטיב. אותו נפש, כשהיא עם דעת, אז הנפש נהיה טוב. נפש עם דעת, הנפש הזאת היא טוב. בלא דעת, נפש לא טוב. ההבדל שבין טוב לנפש, או בין נפש שהיא כן טוב לנפש שהיא לא טוב, זה כשהנפש היא לא טוב, אז עליה נאמר, וגם הנפש לא תמלא. מת וחצי תאוותו בידו. הנפש לא תמלא, הנפש, כמה שתיתן לו, כמה שתיתן לו, היא לא תסבע. הנפש הזאת שהיא כן טוב, שהיא עם דעת, היא נפש טוב. זאת אומרת, נפש שהיטיבה את הנרות. נפש שהיטיבה את הנרות, אז האור יבוא מלמעלה. זה מה שגילו לבני חשמונאי. זה מה שגילו לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.